פסוק כ"ט. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ואמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה אחי דבריך. כן, אדם, הוא הולך למות, יעקב, דרך אגב, לא כל אדם מרגיש אם הוא הולך למות או לא. אבל צדיקים באמת, הם יודעים, הם מרגישים הם הולכים למות או לא. זה דבר ידוע. הם גם לא מפחדים מהמוות. כמו יעקב אבין אומר, יוסף, בוא, אני הולך למות. בוא איתי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש כאלה שרק המחשבה על המוות כבר מדכא אותם, לא יכולים לפתח את הפה. אבל הוא לא מפחד מהמוות. הוא אדרבה אומר, לפני שאני מת, אני רוצה לעשות כמה, לסגור כמה צוות שעוד לא גמרתי. הדבר הראשון שהוא דואג, להיקבר בארץ ישראל. אני מבקש. רגע, אולי היחידי, יש כאלה, אומרים, מבקשים בצבא או מהילדים, אומרים, תקברו אותי בארץ ישראל. הולכים בעקבות יעקב אבינו. וגם יש בעליית בית שמש, בית קברות מיוחד, זה נקרא ארץ החיים, נדמה לי קוראים לזה. ששם זה בית קברות לבני חוץ לארץ, שרוצים להיקבר בארץ. ממש, בית קברות ש... יש כמה קרובי משפחה שלי, שגם קבורים שם, שהם לפני שהם מתו אמרו, תביאו אותנו לארץ, אנחנו רוצים להיקבר כאן בארץ ישראל. אמנם יש מעלה לחיות בארץ ישראל, אבל בדיעבד, אם לא חיית, לפחות תיקבר כאן בארץ ישראל. זה לומדים מיעקב אבינו את הדבר הזה. אז הוא בא ואומר למשה, ליוסף, תשמע, אני חשוב ללמוד, אני משביע אותך, אתה חייב להביא אותי לארץ ישראל. רש"י מסביר את כל הנימוקים לדבר. ויקרבו ימי ישראל למות, כל מי שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי אבותיו. זאת אומרת, הוא מאבות היה צעיר ביותר שהוא מת, יחסית כמובן. יצחק חי 180, יעקב 147, הרבה פחות מאבא שלו. ודוד נאמר קריבה, אביו חי 400 שנה, ישי, כן. אביו חי, דוד רק 70 שנה. כן. אז רואים שהוא היה חי פחות מיצחק, כן. יש כמובן שיש לזה משמעות על הדבר הזה, אבל מה, למרות שהוא מהאבות הצעיר שהוא נפטר, אבל הוא הוליד את עם ישראל, ממנו יצאו 12 שבטים. ויקרא לבנו ליוסף, למה דווקא לבנו ליוסף? הרי כל הבנים היו שם, היה יהודה, היו כל הקריאה שונים, למה קרא ליוסף? אומר רש"י, למי שהיה יכולת בידו לעשות. אתה השליט, אתה יכול, אתה יש לך את היכולת לעשות, לכן אני קורא לך. שים נא ידך וישבע, כן? תחת יריחי. יש כלל גדול, שאדם בבית משפט היום הולך להישבע, לא, אז הוא שם את ידו על ספר תנ"ך. או נשיא ארצות הברית, שהוא הולך להישבע, הוא גם כן שם את ידו על תנ"ך. מאיפה למדו את זה? מיעקב אבינו. וגם מאברהם אבינו למדו, כשהוא השביע את אליעזר, שיביא לו אישה מחורן, כן? אז הוא גם כן משביע ליצחק, את רבקה. הכלל הוא כזה, שאתה נוקט חפץ, יש בו קדושה. איזה חפץ היה להם מקדושה? רק ברית מילה. אז הוא נשבע על ברית מילה, שזה דבר אלוקי, הברית מילה. זאת מצווה אלוקית. הוא נשבע על הברית מילה ואומר, אני נשבע בדבר הזה, תשבע בדבר הזה, שתקיים את מה שאני מבקש ממך. שים נא ידך וישבע. ומה זה המילה חסד ואמת? היה יכול להגיד חסד וזה הכל. למה צריך גם חסד וגם אמת? מה הכפילות הזאת? אומר רש"י, חסד שעושים למתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול. יש חסד שאתה עושה, ואתה אומר, טוב, אני עושה חסד, אבל החסד הזה הוא יחזיר לי. באותה מידה שאני מודד, מודדים לי, אני עושה לו טובה, הוא יעשה לי טובה. אבל אם אתה עושה חסד למת, הוא לא יכול להחזיר לך, הוא כבר מת. זה נקרא חסד באמת. אין כאן חשבון מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח מזה, מבחינת זה שעשיתי איתו חסד. אז לכן הוא אומר חסד של אמת. אנה תגברן במצרים, מדוע? סופה להיות אפרה, קינים, מכת קינים. אני לא רוצה לשכב בקבר עם המון קינים, זה לא נעים. הוא כבר ידע את העתיד, איך הוא? והנביא, שאין מתי חוץ על הארץ, זה דבר נוסף, ושאין מתי חוץ על הארץ חיים, אלא בצער גלגול מחילות, ושלא יעשו לי מצרים עבודה זרה. הוא אומר עוד שני דברים. א', אומר, מתי חוץ הארץ חיים, אבל איך הם חיים? יש מחילות. כמו ברצועת עזה, יש מחילות. יש שם במלחמה, עשו במנהרות. אז אני לא מבין זה בדיוק באופן פנימי יותר, אבל באופן אומר, אדם שמת בחוץ לארץ, בסופו של דבר, נשמתו קשורה לארץ ישראל. עכשיו, היא צריכה להגיע לארץ, איך היא עושה? יש מחילות. ללכת במחילות, נאמר, מארצות הברית, או מסין, או משהו כזה, או מרוסיה, לבוא לכאן במחילות, וואי, 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 כמה שריטות אפשר לקבל בדרך. אז הוא אומר, מה שבטוח בטוח, אני לא רוצה לעבור את המחילות האלה. אני רוצה להגיע ישר לארץ ישראל. אז לכן הוא מבקש. דבר שני, הוא אומר, שלא יעשו למצרים עבודה זרה. למה? כי מה זה עבודה זרה? כשאדם עובד לדבר שהוא מאמין שהוא יכול לעזור לו. זה נקרא עבודה זרה. הוא אומר, הוא משתחווה לכוכבים, לשמש, לבן אדם, לא משנה, לכל דבר. הוא אומר, זה שאני עובד את החפץ הזה או את האדם הזה, ויעזור לי הדבר הזה בחיים. במקום לפנות לקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו, במקום זה הוא פונה לכוח פרטי כזה או אחר. יעקב אבינו, הוא היה אדם נערץ במצרים. למה? הוא הרי אמר לפרעה, למדנו את זה, ברך אותו, אמר לו, פרעה, אתה כל פעם שאתה תבוא לנילוס, הנילוס יעלה על גדותיו וישקע את הארץ הזאת. אז כל המצרים אמרו, וואלה, זה אלוהים, זה פרעה. הוא מעלה את הנילוס. כי הנילוס בעצמו היה האלוהים שלהם. הוא הביא להם חיים. פתאום יש מישהו ששולט על הנילוס, אז זה פרעה. מה פרעה אומר להם? לא, מה שאני יכול להעלות את הנילוס או להוריד את הנילוס, זה לא ממני, זה מיעקב אבינו. הוא נתן לי ברכה, ולכן יש לי את הכוח הזה. וואי, יעקב אבינו הוא כזה? אז בואו נעשה אותו אלוהים. זה הוא ידע, יעקב אבינו, אומר, אם תקברו אותי כאן, יעשו אותי לאלוהים כאן. אני לא רוצה להיות חלק מעבודה זרה. לכן הוא אומר, אני מבקש תקברו אותי בארץ ישראל, שלא יעשו אותי לעבודה זרה. ושכבתי עם אבותיי, ואב זו מכובן למעלה, לתחילת המקרא, שהוא משביע אותו, שים לה ערכה תחת ערכי, וישבע לי, אני סופי לשכב עם אבותיי. ואתה תסיין עם מצרים. אבותיי זה אברהם ויצחק. הוא רוצה להיקבר בארץ ישראל. ואין לומר, ושכבתי עם אבותיי, אשכיבני עם אבותיי במערה, שרקתיב אחריו נסעתי מצרים כברתי בקבורתם. ועוד, אז זהו, הוא אומר, אני משביע אותו, אתה, יוסף, תיקח אותי ותביא אותי לקבורה. ועוד מצאו, בכל מקום משכון שכיבה עם אבותיו, היא הגבייה ולא הקבורה. יש שני שלבים. כמו שישכב דוד עם אבותיו, אחר כך ויקבר בדוד. אדם שהוא נפטר, יש שני שלבים. קודם כל הוא נפטר. זה נקרא גבייה. אחר כך הוא נקבר, זה כבר הקבורה, אז הוא אומר, אז כאן מה שכבתי עם אבותיי, זה גבייה. ואתה תיקח אותי, אחרי הגבייה, כשאני אפטר כאן, קח אותי אל אבותיי. עד היום, דרך אגב, שמתי לב, הייתי שם בחברון, אני נכנס לבית הקברות, אבל עד היום, הקבר של יעקב, איפה? איפה הוא נמצא?
מה
מערת המכפלה בחברון. אחד המקומות שאתה יכול לגעת בהיסטוריה ככה, כמו בכותל, אתה בא, בית המקדש, זה לא מיסטיקה, זה היסטוריה, אבנים, אתה רואה כאן, כאן היה בית המקדש, כאן מערת המכפלה, כאן מה? להיכנס?
אתה
כהן. אני לא נכנס. יש כאלה שנכנסים. כן, אבל אני לא נכנס. אנחנו בשביעית, פרק א'. משנה ז'. משנה ו. אנחנו עוסקים בתוספת שביעית, זאת אומרת, עד מתי אפשר לאבד לחרוש את האדמה עוד לפני שנת השמיטה. אז יש דעה שאומרת עד עצרת, יש אומרים עד שישים את הפירות. כאן מדבר על כמות העצים. 10 נטיות מפוזרות בתוך בית שאה, חורשים כל בית שאה בשבילן עד ראש השנה. מה זאת אומרת? 10 נטיות מפוזרות בתוך בית שאה בשטח כזה, חורשים כל בית השאה בשבילן ראש השנה, שואיל והנטיות מתייבשות מהר בלא חרישה, הקלו בהם לחורשן על ראש השנה. מקודם דיברנו במשניות הקודמות על עצים, כאן דבר נטיות. נטיות זה שתילים. שתילים, אם אתה לא תחוש את האדמה, הם ימותו. לכן אם יש 10 נטיות, למרות שזה עצים קטנים, זה משהו קטן, אז חורשים עד ראש השנה. הקלו בהם לחורשן על ראש השנה. בגמרא אמרו, 10 נטיות הלכה למשה מסיני, אבל אם יש פחות מ-10 נטיות בתוך בית שאה, אין חורשים כל הבית שאה בשבילה. היו עשויות הנטיות שורה ומוקפות אתרה, אין חורשים להן לצורכן. אם הנטיות אינן מפוזרות אלא עומדות בשורה אחד אחרי השני, סמוכות זה לזו, מוקפות אתרה, או שהיו מוקפות אתרה, היינו גדר סביב והיה גדר מסביב, יש מפרשים שעומדות בעיגול בצורת קשת, אין חורשים להן אלא לצורכן, כדי צורכן של כל הנטייה כמלוא אורי וסלו, ושאר השטח דינו כשדה תבואה, שאולי והנטיות מרוכזות ועומדות בפני עצמן, ואין זה נראה כי הם תקן את הקרקע לצורך שביעית אלא לצורך הנטיות, ולכן זה מותר. אם זה בשורה אז, וזה שטח של הרמים, אז אומרים לו, חורשים רק על יד השורה או בעיגול, רק על יד העיגול, אבל לא את כל השדה. אורות, יש כאן ספרים. אנחנו בישראל בתחייתו בדף מם דלת, מם דלת. הגאולה בסעיף כ"ט, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. דהיינו, זה חלק מהטבע שלנו, זה הגאולה. אנחנו מאמינים בגאולה בכל מצב שהוא. אנחנו מאמין. כל אדם שמאמין, הוא מאמין שהכל מאלוקים והכל לטובה. והגאולה היא תמונה בכל מצב, גם כשלא רואים. למה המשל דומה? לזרע ששם באדמה, אתה כאילו קובר אותו, אבל אתה מאמין שיצא מזה שיבולים, שיצא מזה משהו. אז כאילו הצמיחה והנביטה היא כבר תמונה בתוך הזרע, למרות שאתה לא רואה את זה, למרות שזה בתוך האדמה. אותו דבר עם ישראל. הגאולה זה חלק מההיסטוריה של עם ישראל, מראשית ועד אחרית. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. היא חותם פנימי, גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך, מבור אין מים בו. זה יוסף הצדיק, כן? גם כשיוסף היה בבור שאין בו מים, נחשים ועקרבים, הוא לא הפסיק להאמין לרגע שהוא יצא מהמקום הזה. משה, עכשיו יש כאן שני אנשים שעוסקים בגאולה. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלי הנקייה, קדושת הברית, המקנה לברית, ברית מילה הכוונה, מלאך הברית. באבות מתגבר, אז משה רבנו הוא מאיר את אור התורה לעם ישראל לדורותיו. זכרו תורת משה, כל הדורות. זה הגאולה שלנו. שהתורה היא מלווה אותנו, וכל ההיסטוריה וכל המצבים מלווה אותנו. אליהו זוכר הברית, הברית יש בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, שהיא ברית נצחית. בניגוד לנוצרים שמדברים על ברית חדשה, ברית ישנה, אצלנו יש רק ברית אחת. גם ברית מילה, אבל גם הברית, זה אליהו הנביא. באבות מתגבר אור התורה, זה כנגד משה רבינו. בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ, בלשון מתגלה. מתי זה יתגלה הדבר הזה? באחרית הימים בחיבורם של משה ואליהו. כן, של האבות עם הבנים. זה יוצץ באחרית הימים בחיבורם. זה ישיב לאבות על בנים ולבנים אל אבותם. וכל האישים האלה, משה ואליהו, התחברו ביחד. לכן אנחנו מוצאי שבת, אומרים אליהו הנביא, ובן דוד גם בא, יבוא במוצאי שבת, הגאולה, כן. זה הכל מתחבר, מראשית ועד אחרית. ומשה ואליהו התחברו יחד באומה, ובכל אחד מישראל בפני עצמו יהיה לו בחינת משה ובחינת אליהו. מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אב ובנין לבית ישראל. רואה אבן. המילה אבן זה שתי תיבות. אב ובן. אב ובן. האבות והבנים התחברו ביחד לעתיד לבוא, ויראו שבעצם כל העבר וכל ההווה וכל העתיד, הכל... זה מחובר ביחד, זה לא דברים נפרדים. זה מהרה בימינו, אמן.